מתלבט, אני הייתי מתחיל היום ראש חודש בעמוד 50-51, נדלג קצת על 48-49, זה נושא, אולי דיברנו עליו פעם אפילו, מה? מה הלכות תרומות והלכות בית הבחירה, ראינו את שיטת הרמב״ם, כן. אז 50-51, ובמה נעסוק בזה? מחיית עמלק. החודש הזה, נו, מחיית עמלק, מה, דבר ביתו, מה טוב, זה כל משמיים מכוון, שהיום נראה מחיית עמלק. אומר, גם ראינו, אבל נחזור נראה קצת, ממש בקצרה, רק את הנקודה שנוגעת למחיית עמלק, אי אפשר היום בראש חודש לא לראות את הנקודה, זה הנקודה. בספר החינוך, מצווה להרוג שבעה עממים, המחזיקים בארצנו. למדנו ברמב"ן, הראינו, הרמב"ן אומר, מצווה להרוג שבעה עממים היא מצווה, כפי שהגדרנו אותה, על הגברה. והגברה ברח, ברח. אין לנו עניין לרדוף אחרי שבעה עממים, הגרגשי פנה והלך לו, ונתן לו הקדוש ברוך הוא את אפריקי, ארץ טובה, אין לנו עניין להרוג אותם, זה על הגברה כשיושבים פה. אתם לא תשבו פה בארץ. יש לומד זאת, אומר הרמב"ם, מצווה על החפצה, גם אם הארץ כולה ריקה מיושביה, אנחנו צריכים לשבת ולרשת את הארץ הזאת, זה מצווה על ארץ ישראל, בלי קשר לאנשים, אנחנו לאנשים שיושבים עליה. אז עכשיו נראה כללית מצוות מלחמה בכלל, יש בזה נקודה בחינוך, במנחת חינוך, שהיא נקודה חשובה שצריך לראות אותה. מצווה להרוג שבעה עממים המחזיקים בארצנו טרם, כובשינו אותם, והם הכנענים, והם הורידו לאבדם בכל מקום שנמצאים, איפה, בכל מקום שנמצאים, איפה, כמובן, אם הם נמצאים בארץ, שנאמר, אחריהם תחרימי אותם, ונכפלה מצווה בספר שופטים, בסדר שופטים, כי אחריהם תחרימי הם. מדיני המצווה, מה שאמרו, שאין מלך ישראל נחם תחילה למלחמת מצווה, שהיא מלחמת שבעה עממים הנזכרים, ומלחמת עמלק, ומלחמת עזרת ישראל מצר שבא עליהם, שזה ממש לשון הרמב"ם, ובמלחמות אלו אינו צריך ליטול רשות מבית דין, ויתר פרטי המבוארים, כלומר המלך יכול להוציא, הוא לא צריך לסנדרין, הוא מוציא, הוא מחליט מתי להוציא למלחמה. זאת אומרת, בסוגריים, ממשלת ישראל איננה צריכה לקבל אישור מהבגץ. כי הממשלה, המלך יכול למלחמת מצווה, שעזרת ישראל מייצר, לא צריך אישור בגץ. היום על כל דבר צריך אישור בגץ, אפילו סנדרין לא צריך אישור, גם לא חומר בגץ. ונוהגת, אומר החינוך, מצווה זו בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן שיש כוח בידינו להורגם. ופה הרמב״ם אומר אולי לא המצווה, ונדלג קצת על הרמב״ם כי הוא פחות מהותי לענייננו, ועובר על זה, סוף עמוד 50, ועובר על זה. הוא בא לידו אחד מהם ויכול להורגו מבלי שיסתכם בדבר ולא הרגו, ביטל עשה זה. ביטל עשה זה. אז מה מדגיש לנו החינוך? בא לידו אחד מהם ויכול להורגו בארץ ישראל, רואים איזה גרגשי אחד, איזה חיווי, איזה חיתי, רואים, צריך להרוג אותו, מה אתה עושה פה בארץ ישראל? וכמובן לזכור שיש שלוש פרוס דוגמאות של אח יהושע, זה לא שאין לו קיום. שלוש פרוס דוגמאות, מי שרוצה להשלים ולהיות למס, ישלים, מה ההצעות שהציע יהושע? שלוש הצעות. אתם רוצים להיות לעבדות ומס, ישלים איתנו ויהיה למס ועבדוך. מי שרוצה לברוח, שיברח. מי שרוצה להילחם, אנחנו נרוג אותו. אם נשאר פה בארץ ורוצה להילחם, אז הוא רמלה, רמלה לגזרה שווה. טוב. הוא רואה מלאכי, הוא לא רואה מלאכי, רואה גרגשי אחד, תרוג אותו, מה אתה עושה פה בארץ, כן? אבל אומר החינוך, ויכול להרגו מבלי שיסתכן בדבר, ולא הרגו, עובר בעשה, מלבד שעבר על ביטל עשה זה, מלבד שעבר על לא תחיה כל נשמה וכולי, מה? זה שבעת עממים, ברור, גוי סתם לא. היום גוי יש עליו איסור להיות בארץ, ואין לנו מצווה, אין לנו אחרים תחרימים. החינוך אומר, שבעה עממים, לאבדם בכל מקום, שנאמר, אחרים תחרים אותם, ואחרים תחרימים, פעמיים בתורה. נאמר, אחרים תחרים ואחרים תחרימים. זה מצוות עשה, אבל זה על שבעת עממים, זה לא על אומות אחרות. אומות אחרות יש לנו מצווה לגרש אותם מארץ, נכון, לא ישבו בארצך. לא יש בו ארציך, אבל אומות אחרות זה מסיבת, גם מסיבת עבודה זרה, הם יחתיעו אותך לי, לא לגוי אסור לו לגור בארץ, בקיצור. אפילו לתת לו לעבור בארץ, אסור לתת לגוי. אבל שבעה עממים, אם הם מתעקשים לגור בארץ, אם הם לא מקבלים מס ועבדוך, אז הורגים אותם, אחרים את אחרים הם. לא הבנתי מה זה מסכן.
אני עכשיו יכול להרוג אחד
משבעת עממים,
מרחוק,
מי שלידו מי זה יהודי? אז אותו דבר, מבלי שיסתכן. יהודי זה מייחסית דם עדידך סומה קצה מדמו. מבלי שיסתכן הוא, כמובן, אם הוא מסכן אחרים זה אותו דבר. אין הבדל. הכוונה היא, פיקוח נפש דוחה את המצווה הזאת. זה מה שהחינוך אומר. פיקוח נפש דוחה מצוות אחרים תחרימים של שבעה עממים. זה מה שהוא אומר. ומקשה על זה המנחת חינוך. חשוב לראות ולהסביר. אני חושב שעמדנו על זה, אבל לעשות את החלוקה המדויקת, מה ההבדל בין מצוות ציבוריות וכו'. כתב הרב המחבר, זה המנחת חינוך, אני קורא בעמוד 51. העובר על זה, הוא בא לידו ויכול להרגו מבלי שיסתכן מהדבר, ולא הרגו ביטל עשה זה. וצריך עיון, אומר המנחת חינוך, על החינוך צריך עיון. נהי דכל המצוות נדחים מפני הסכנה, מכל מקום, מצווה זו, דעת תורה צוותה ללחום ממהם, וידוע, דעת תורה לא תסמור דיני על הנס, כמבר ברמב"ן, ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה. אם כן חזינן, דעת תורה גזרה ללחום ממהם, אף דהו סכנה. אם כן דחוי סכנה במקום הזה, ומצווה להרוג אותם, אף שיסתכן. וצריך עיון. מה חינוך מקשה, המלחת חינוך מקשה על החינוך? למה הוא מתנה שמצווה להרוג שבעה עממים, אם הוא לא יסתכן לדבר, אם הוא כן יסתכן? זה המצווה להרוג אותם, אחרי מתחרימיהם. אז כאן אנחנו חייבים לעשות את הסדר שנגענו ברמב"ן, גם ברמב"ן, לראות יותר מדויק מה דוחה פיקוח נפש. מה דוחה פיקוח נפש? איזו, בדרך כלל, מה אנחנו אומרים? נעשה את הכלל. בדרך כלל יעבור ואל יהרג. יש מספיק כבל? כן. צינורות? יש מספיק? בסדר. בדרך כלל, פיקוח נפש דוחה כל התורה. פיקוח נפש דוחה כל התורה, כלומר, החיים קשרים את זה. חוץ מ, שלוש עבירות. חוץ מג' עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שיהרג ואל יעבור. אמרנו, יש לנו עכשיו שתי מצוות שאנחנו צריכים לדון בהן. מצוות הריגת שבעה עממים, וגם מצוות מלחמה. מצוות כיבוש הארץ. כיבוש הארץ. מלחמה. שתי המצוות האלה, גם כאן, זה מלחמה, מלחמה. מלחמת שבעה עממים, ככה זה נקרא, מלחמת שבעה עממים. במלחמה, טוען המלחת חינוך, מה קורה במלחמה? נהרגים, להרוג, מלחמה היא, הורגים ונהרגים, חלילה. אבל זה אפילו במלחמת יהושע, היפול מן העם ביום ההוא כ-36 איש. אחד, יאיר בן מנשה, שקול כרוב סנדרין, 36, בסדר, זה לא היה. אבל יאיר בן מנשה נהרג, מישהו נהרג במלחמה הזאת. זאת אומרת שהמלחמות האלה דוחות פיקוח נפש באמת. המלחמות האלה דוחות פיקוח נפש. אז השאלה היא, מתי, מה דוחה ואיך דוחה? הורג את שלושתם, כן. אבל לא, זהו, לא כתוב שבלשון הרע יהרג ואל יעבור. לשון הרע הורג את שלושתם באופן רוחני. כי המספר והמסופר והשומע, כולם בסופו של דבר משלמים, זה הקדוש ברוך הוא נפרע מהם. זה לא שאנחנו, שאם כופים מישהו לספר לשון הרע, אז הוא יגיד, אני עכשיו הולך לספר לשון הרע, והלשון הרע הזאת יכולה להרוג את זה, אז אני יארג ואל יעבור. זה לא, זה לא. אם גוי כופה לספר לשון הרע, שיספר לשון הרע, כי זה אחרי כל איסור לא תעשה, לא תלך אחיל בעמך וכו'. שעת שמד זה שעת שמד עלינו, לא שהם רוצים להישאר. לא, שמד זה לעבור על דת. שעת שמד זה שעת גזרה. מה זה שעת שמד? נכון, אבל כופים עלינו, כופים עלינו לחלל שבת, כופים עלינו לא להניח תפילין. לא, תפילין זה מחלוקת, כי זה מצוות עשה. אבל כופים עלינו לאכול מאכלות אסורות. זה שעת שמד. כופים עלינו לשנות, אפילו ארקת דמסנה בשעת השמד. אבל כאן הם לא כופים, אתם תחיו בארץ, אבל גם אנחנו נחיה בארץ. הם לא מבטלים מאיתנו את המצווה, הם גרים פה בארץ, הם חיים פה בארץ. אז זה לא ממש ביטול מצווה. כן, שאלה, במלחמה הורגים ונהרגים, לכאורה גם המלחמות האלה דוחות פיקוח נפש. לכאורה גם זה דוחה פיקוח נפש. אז הסברנו בפעם הקודמת, אני חושב, מה ההבדל, מה ההבדל בין מצוות כיבוש הארץ, ותכף נעבור למצוות שבעה עממים. מה ההבדל בין כיבוש הארץ לשלוש העבירות האלה? שלוש העבירות האלה זה לא תעשה. זה לא תעשה. אם אדם נהרג כדי לא לעבור, אם נהרג ולא עבר, ההפסד, כמובן, מה ההפסד? נהרג. הרווח, העבירה לא נעברה עבירה. זה הרווח, לכן ייהרג ואל יעבור. אל תעבור את העבירה, הרווח הוא שלא נעברה. לא נעבדה עבוד עזרה, לא גילו עריות ולא שפיכות דמים, כי בחרת למסור את הנפש ולהרג. מה שאין כן, במצוות כיבוש הארץ, אמרנו, יש מצב שכיבוש הארץ נדחה מפני פיקוח נפש. אם, כמו שאמרנו, מה יהיה אם יש איום להשמיד את כל תושבי הארץ או לברוח. אז במקרה כזה של איום להשמיד את כל יושבי הארץ, אם יהרגו, שורה תחתונה, מצוות כיבוש הארץ תתקיים או לא תתקיים? היא לא תתקיים. כלומר, אין לנו את הרווח. לכן, במצב שיש איום להרוג את חלילה, את כל יושבי הארץ, מצווה עלינו לעזוב את הארץ ולברוח, ולא לקיים את המצווה. ובזה שונה המצווה הזאת מאשר שלוש העבירות האחרות, כי אלה לא תעשה, וזה עשה. זה הבדל גדול בין עשה ללא תעשה. העשה, אם כולם יארגו, העשה לא יתקיים. מה שאין כן, הלא תעשה, יתקיים. אם כולם יארגו, אם יש איום להרוג, אם אתם לא עובדים עבודה זרה, אנחנו הורגים את כל יושבי ארץ ישראל. יעבדו עבודה זרה או לא? לא עבדו. מדוע? כי הרווח הוא שלא נעבדה עבודה זרה. זה הרווח. לעומת זאת, בזה, לכן זה לא מנוי בכלל הזה. אם זה מה? זה מלחמה. מלחמה, נהרגים והורגים. הורגים ונהרגים. זה המלחמות. חלק מתושבי הארץ מסרו את נפשם. בדיוק השאלה. להסכם אוסלו. הסכם אוסלו זה שקר אחד גדול כמובן. זה ציל, זה... אחד מגדולי הרבנים שכבר לא, מרן שלא בן חיינו, אבל הוא אמר, אם זה יביא לשלום, אז מצווה לזה. שזה כמובן גם מפוקפק מאוד, זה לא מדויק, מה זה אם יביא לשלום, אז נעזוב, אין דבר כזה. ומצוות כיבוש הארץ היא דוחה באמת פיקוח נפש ומוסרים את הנפש כדי להמשיך ולכבוש את הארץ. אז אין מצב של תמסור חלק מהארץ כדי שיהיה שלום. שזה אתה נלחם כדי לכבוש את כל הארץ. ולכן המצווה הזאת דוחה. בסדר, היה לו איזו שיטה משלו, לא משנה. לא, לא ניגע. בסופו של דבר, כמובן שזה הביא רק מלחמות. מה הביא הסכם אוסלו? הביא שלום? הביא מלחמות. הביא עוד, עוד זה, הנסיגה מזה, מסירת השטחים, מסירת שטחי עזה, שטחי גוש כתיף. הביא רק עוד הרג, עוד רצח, עוד קטיושות, עוד טילים, עוד פצמרים, עוד הכל. כן, ברור שזה צד שמביא רק נזק ולא זה. כן. אם אתה עוזב את הריבונות, אתה מבטל עשה. אבל העשה הזה, הם יבטלו אותו גם בלי זה. לכן אמרתי, אם יש איום להשמיד את כולם, אז מה תרוויח? לא תרוויח כלום. שבל תעשה, אם תרוויח מזה משהו, אם תרוויח משהו מהשבל תעשה, אבל פה אתה רק מפסיד. כי חלילה, גם עם ישראל יהרג, גם לא יהיה כיבוש הארץ, אז מה הרווחת? השבל תעשה רק, לא הרווחת כלום. זה ממש החילוק מזה לזה. אני חוזר למלחמת שבעה עממים. מלחמת שבעה עממים יש לה באמת שני חלקים. יש לה שני חלקים. יש מלחמת שבעה עממים, יש לה א', מלחמת שבעה עממים. איך עושים מלחמה? מי עושה מלחמה? חיילים. חיילים של מי? פלנגות. אתם לא יודעים מה זה פלנגות. פלנגות זה חיילים, כן? מיליציות? מה? אין, חיילים זה מלך. מלחמות זה הלכות מלכים ומלחמותיהם. המלך עושה מלחמה. אבל יש מצווה נוספת, והיא להרוג, להרוג כל אחד בארץ. להרוג כל אחד בארץ. איזו מצווה יש במצווה אפילו להרג? כמו יהושע, כמו שאמרתי, כיבוש העי. יהושע נלחם על כיבוש העי, נפלו 1:36, לא משנה, על כיבוש העי, על כיבוש הארץ. וזה היה מלחמה גם, אולי זה על כיבוש הארץ, אבל גם על שיבת עממים. במלחמה, בוודאי שגם נהרגים ונהרגים, אבל יש לנו להרוג כל אחד בארץ. להרוג כל אחד זה לא מלחמה. להרוג כל אחד זה עניין פרטי. עניין פרטי זה פרט. לכן אומר החינוך, אני משתדל לתרץ את קושיית המנחת חינוך. למה אומר החינוך שרק אם לא יסתכן? כי היחיד שהורג יחיד איננו במצב מלחמה עם היחיד הזה. אם היה במצב מלחמה, היה מותר להרוג ולהסתכן אפילו. אבל מאחר והורג אותו כיחיד, אין מצווה להסתכן. נחזור לרגע, כפי שאמרנו, לכיבוש הארץ. אם בא גוי, הוא אומר לי, תמכור לי את הדירה שלך, קנית דירה באלון מורה, קנית דירה בתל אביב, תמכור לי את הדירה שלך, אם אתה לא מוכר, אני הורג אותך. יש מצווה מסירות נפש? אין מצווה מסירות נפש, כי בכך לא מתבטלת המצווה הציבורית, או נגיד, אין חובת מסירות נפש, על הפרט. הפרט אין לו מצוות מסירות נפש. יש מצוות מסירות נפש במלחמה. אבל כשזה בפרטי, ונראה לי שבאמת החינוך התכוון פה לפרט. עוד נפקא מינה אחת שנזכיר, מאחר ואנחנו בראש חודש אחרי הכל, מחיית עמלק. איזה מצווה זו מחיית עמלק? מצד אחד כתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כתוב זאת זיכרון בספר ושימו עוני ירשוע, כי לא, זה לא כתוב, זה חוד ששמע עמלק, והיה, ואני אחרי שמנחה לך מכל אוהב לך מסביב, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח, אבל עוד פעם, לא, מלחמה לשם במלך כתוב באמת בשלח. מלחמה לשם במלך מדור דור, מלחמה לשם במלך. יש מצוות מלחמה נגד המלך. שאול הוציא את עם ישראל למלחמה במלך? מלחמה. האם היו נהרגים והרוגים? כן. יכול להיות שנהרגו אנשים במלחמה של שאול. אבל המצווה הייתה מצווה כללית. בנוסף לזה, יש גם מצווה פרטית. כל המלכי שאתה רואה אותו בארץ או בחוץ לארץ, מה ההבדל בין שבעה עממים? שבעה עממים אתה רואה אותו בארץ, אבל אם אתה רואה אותו בחוץ לארץ, חופשי. המלך בכל מקום שהוא בעולם, מצווה להרוג אותו. אבל שם זה כבר לא מצווה ציבורית, זה כבר לא מלחמה, זה כבר עניין פרטי. עניין פרטי לא חייבים להסתכן לעניין הפרטי. במלחמה מסתכנים, בעניין פרטי לא מסתכנים. טוב, זה רק חילוק כללי שצריך לזכור אותו באמת בכל ה... לאורך כל הגזרה. זה נראה לי שזה תירוץ לקושיית המנחת חינוך. ואמרתי מצווה דבר ביתו מה, מה טוב, ונקרא שוב בקצרה את ספר המצוות לרמב"ם, מצוות הסיכוף פי זין, שבה יש על מחיית המלאק, ונתפלל בעזרת השם, איש הציוונו להרוג שבעה עממים, אז זאת הפעם הרמב"ם מתחיל בשבעה עממים, זה לא מצוות מחיית המלאק, אבל הוא מזכיר, נאמר אחרים תחרים הם, הוא באר לנו בהרבה כתובים שסיבת זה כדי שלא נלמוד מכפירתם. זאת אומרת, גם מחיית שבעה עממים, הם עובדי עבודה זרה. פן יחתיו אותך לי. היסוד בשבעה עממים זה עבודה זרה. היסוד בעמלק לעומת זאת, זה לא עבודה זרה. זאת אומרת, זה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זהו, אסור לו להיות עלי אדמות עמלק. והנה בא כתובים רבים לרמוז על זה, רוצה לומר על הריגתם לחזק, ב, לחזק בזה, ומלחמתם מלחמת, ומלחמתם מלחמת מצווה. להרוג שבעה עממים מלחמת מצווה. ואולי, וכאן זה בעיקר מה שחשוב לענייננו, אולי חושב שזאת מצווה שאינה נוהגת לדורות, אחרי ששבעה עממים כבר עבדו. אומר הרמב״ם, אם כן, צריך למחוק את זה מספר המצוות, והרמב״ם מונה את זה כמצוות הסיכוף פי זין, למחות את, את שבעה עממים. אז אומר הרמב״ם, אבל הם כבר עבדו, אז מה אתה מונה מצווה שאין אפשרות לקיים אותה יותר? אז מה, איך אתה מונה אותה כמצווה? אומר הרמב״ם, זה אומנם יחשוב אותו, מי שלא הבין עניין, מנהג נוהג לדורות, ואינו נוהג לדורות, ואינו, זה טעות בחוברת אני רואה פה, אינו נוהג לדורות, ואינו נוהג לדורות, ואינו נוהג לדורות. כי הציווי שנשלם בהגיע תכליתו מבלתי שיהיה זה תלוי בזמן ידוע, לא יאמר בו, אינו נוהג לדורות. ציווי, נשלם הציווי, היה ציווי, השלמנו אותו, הציווי ממשיך. אילו היו שבעה עממים, היינו הורגים אותם, אין שבעה עממים, לא הורגים אותם. אבל הוא נוהג בכל דור, שימצא בו אפשרות, לא. ועכשיו המצווה, התחשוב, מה הפירוש אומר הרמב״ם? האם תחשוב לעצמך, כשיאבד השם יתעלה זרע עמלק, ויחריטה עד אחריתו, כמו שיהיה במהרה בימינו, נו, אמן, מצוין, כמו שיהיה במהרה בימינו, תחריט את עמלק. כמו שאומר רבינו, כמו שהבטיח אותנו מאור, כי מחו עם חצר עמלק, האם תחשוב שהוא אינו לדורות? כלומר, הרמב"ם קודם כל מחלק בין מצוות הריגת שבעה עממים למצוות מחיית עמלק. במצוות שבעה עממים, הריגת שבעה עממים, אומר הרמב"ם, מה הוא אומר? ששבעה עממים כבר עבדו, אין יותר אפשרות לקיים את המצווה. עבדו, נבלעו, אין לנו יותר מצוות שבעה עממים. אבל אומר הרמב״ם, אבל מצוות עמלק, מחיית עמלק חיה וקיימת. וכשהקדוש ברוך הוא ישלים את מחיית עמלק, אז האם תחשוב שנמחק את המצווה הזאת מספר המצוות, כי הושלמה המצווה, כי הקדוש ברוך הוא מחה את כל זכר עמלק? אז אומר הרמב״ם, זה לא נכון, כי מחו עמך, זה לא יאמר, אבל נוהג בכל דור כל מה שנמצא מזרע עמלק, מצווה להחריטו. זה שהרמב"ם מחלק בין זה לזה, מה עם משמע? כמו שאמרנו, שבעה עממים, בהלכות מלכים, הרמב"ם כבר עבד זכרם. כבר עבד זכרם. על עמלק הוא לא אומר עבד זכרו. סליחה, מי זה עמלק? מי זה עמלק? אז בזה חילקנו, אני חושב שאמרנו את זה, אבל שיש שתי מצוות בעמלק. מצווה שנקרא אותה בפרשת זכור בעזרת השם, אז מה הבעיה? ואני חושב, לוקח עליך מכל עוביך מסביב, תמחה את זפר עמלק. יש בעמלק שתי מצוות. נחלפו קצת. יש לנו מצווה בדברים עמלק. זה פותור. דברים כי תצא. כי תצא, זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, והיה בהניח השם אלוקיך מכל אוהביך מסביב, תמחה את זכר, זכר עמלק. כן. זה חלק מהשמחה של פורים, חברים, זכר, זכר, מצוין, כן. רק, דרך אגב, רק כתוב, הגמרא בבבא בתרא אומרת שיואב, יואב, רבו של יואב, אומרת הגמרא שעל דוד המלך, שקל ספסירה בקטלה, הרג את הרבי של יואב. למה הרג אותו? כי הוא לימד את יואב, יואב אמר, לא מחה את הנקבות. למה יואב לא מחה את הנקבות? כי הוא, הרבי שלו למד זכר עמלק. איפה, איך אנחנו מוצאים הטיה בעברית, ויעל השנו, זוכרים את הדקדוק, ויעל השנו, כעשן הכבשן. איך הדקדוק, הניקוד הרגיל של המילה, השן, ופה נשמח עשן הכבשן. אז הרבי של יואב למד את זה, תמחה את זכר עמלק, כלומר את זכר עמלק, אבל כמו עשן הכבשן, ולכן לימד את יואב בטעות, שזה רק את הזכרים ולא את הנקבות. אז דוד המלך שקל ספסירה וקטלה, לקח חרב והרג את הרבי, שמועיל בתפקידו. זה נזכר בגמרא בבבא בתרא על מלמדים, הלכות מלמדים בדף כ"ה עמוד ב', אני חושב, הלכות מלמדים בבבא בתרא. אז זה, כן, אבל זה מצווה בדברים, דברים כי תצא. ויש לנו בשלח, קיה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים בעוני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק. מחו אמחה את זכר עמלק. זה קריאת התורה לפורים בבוקר. קוראים קריאה מיוחדת, קוראים רק 9 פסוקים, אבל אין יותר פסוקים, אז לכן קוראים רק 9 פסוקים ולא יותר. טוב, כל פעם משחק. אני מרגיש כמו דייג שכל פעם משחק עם החוט. טוב, בסדר, בסדר גמור. כן. אז מכאן רק שיש כאילו שתי אפשרויות. או שאנחנו נמחה את עמלק, או שהקדוש נמחה. הרמב״ם לא מתייחס לאנחנו נמחה, מפני שבאמת עמלק כעם, אין עם עמלק. האם יש יחידים של עמלק? אין יחידים של עמלק. אז מי זה עמלק שהקדוש ברוך הוא ימחה אותו? ארמילוס הרשע. נו, יודעים, ארמילוס הרשע, זוכרים כמובן, ספרדים, זוכרים. ובין, תשכון את החיזולים כאשר דיברת, אין אותה ובנה אותה בקרוב ימינו בניין עולם. בניין עולם, פלל משיח בן יוסף שלא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. אז מי זה ארמילוס הרשע? מזה כוח רוחני, ואז מחו אמחה את זכר עמלק, את הכוח הרוחני הזה. האם הכוח הרוחני הזה קיים? כן. האם אנחנו מצווים להרוג אנשים? אין אנשים, כי יש אנשים שהם נושאי הכוח הזה, אבל הם לא עמלק בגוף. לכן הקדוש ברוך אומר, מחו אמחה את זכר עמלק. ולכן אנחנו ממשיכים לקרוא פרשת זכור כל שנה, כי יש עלינו עדיין מצווה למחות את זכר עמלק, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא ימחה את זכר עמלק. כן. יש נציגים שהם נציגי עמלק. אז בזמנו אמרו שהנאצים למשל, הם הופיעו את כוח עמלק בעולם. אז זה לא שיש מצווה להרוג כל נאצי שהיה, אבל הנאצים קיבלו את כוח עמלק. וזה היום הגרמנים הם פחות בסדר. האם יש מישהו ששואף לכוח עמלק? דאעש, איראן, יש בה הרבה אנשים שכל מה שהם רוצים זה להרוג את ישראל, זה מה שהם רוצים. כנ"ל בעזה, זה, יש אנשים, אז הם מייצגים את עמלק בזה, אבל הם לא אנשים שבגלל האישיות שלהם חייבים מיתה. אם יחליפו את דעותיהם, אז בסדר. עמלק, גם אם יחזור בתשובה ויהיה צדיק הדור, שאלה באמת, יש קושי. כתוב, מי בישר לדוד המלך על נפילתו של שאול? גר עמלקי. גר עמלקי. נמצא שאפשר לקבל גרים מעמלק. אז יש שאלה, האם הוא היה גר עמלקי שבאמת התגייר וקיבלו אותו, ואז הוא בעצם, הוא לא חייב כבר להרוג אותו, או שהוא היה גר שהיה גדל אצל העמלקים, אז קוראים לו גר עמלקי, אבל הוא לא באמת היה עמלקי. כי העמלקים לא מקבלים. השאלה אם מקבלים גרים מעמלק. שאלה. היום אין לזה נפקא מינה, כמו שאמרתי, באמת אין... כן.
אז איך נלחמים נגד הרוח הזאת?
תכני חמים, להוסיף אור. איך היה מלמדנו הרב ציודה זצ"ל? חושך לא מגרשים במקלות. איך מגרשים חושך? מוסיפים אור. אז ליהודים הייתה אור, נו, אור ושמחה. היום שמחתי, כל פעם שהיינו הולכים פה לערבית בשש וחצי, היה חושך במדרגות, זה ממש סכנת נפשות. דיברנו, זה היום, ערב ראש חודש, ליהודים הייתה אורה. שמו שם תאורה, ואפשר ללכת חופשי לקדם, אפשר ללכת חופשי, ויש תאורה, זה, אז אמרתי, ממש, נשלח עוד מעט הודעה ליהודה צוקרמן, ולאליהו, שהם עמלו על, לא, בסדר, תקנו את ה... החליפו פנסים, החליפו בנורה, ויש שם אור, יהודים הייתה אורה ושמחה. טוב. כן. אנחנו קוראים את כי תצא. שם זה לא מצווה עלינו. כתוב זו זיכרון בספר, ושים בעוני יהושע, כי מכון המחה את זכר המלאק. אני אדאג לזה שימחו את זכר המלאק. אני אדאג לזה, אבל זה לא מצווה עלינו, אין לנו מצווה על זה. בזכור, תמחה את זכר המלאק, זה מצווה עלינו. מצווה הזאת היא לא עלינו, אני, זה הבטחה. זה נשאר רלוונטי, שאנחנו בעצם מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימחה את זכר המלאק. כי לנו אין לנו למחות את זכר המלאק. אין לנו מצווה מעשית למחות את זכר המלאק, כי אין המלאק בפועל. אנשים המלאק... אין המלאק בפועל, אבל יש לנו מצווה להתפלל למחיית המלאק, נכון. אז לכן בשבת זכור קוראים את פרשת זכור, וביום פורים עצמו קוראים את פרשת בשלח. לשתי המצוות, מחלקים את זה לשתי המצוות. כן, כן.
ואז מה בדיוק המשמעות שהשם אומר ליהושע לכתוב זאת זיכרון בספר?
ואומר, שם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. כתוב כמו מצווה את משה, שים באוזני יהושע.
למה צריך כאילו ל...
ההבטחה, זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא ימחה. כלומר, אתם, זה מקוים בימינו. תדעו שהמלאק יש לו שני חלקים. המלאק הרוחני והמלאק המעשי. אתם תמחו את המלאק הגשמי, ואני אמחה את המלאק הרוחני. מה? אם זה תלוי... אנחנו צריכים להתפלל לזה, להתפלל, שהקדוש ברוך הוא ימחה את זכר המלאק. עוד פעם, מה זה ימחה את זכר המלאק? בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. אמרתי כמה פעמים, אני אומר את זה מול המצלמות גם, לערב, לפני 15 שנה, המלאק השתלט על עם ישראל. הדעות בכנסת ובבתי המשפט ובעמך ובעיתונות, כולם, נו, לצאת מגוש קטיף. היום מסתבר, איזה דבר נוראי זה היה. מי גרם את הנזק הזה? נכון, אדם אחד שהסתלק מאיתנו לפני 6 שנים, אדם אחד, שהוא היה, בעיקרון, הוא היה משיח בן יוסף. וכל הבניינים האלה כאן נבנו בזכותו. יש לנו שכונת נווה עופרה, נבנתה בזכותו כשהוא היה שר השיכון. הוא דחף, תבנו, תבנו, תבנו בכל ארץ ישראל. קש מני הרב ברוך הרניק ממרכז שפירה, יש לו שיבה תיכונית שם, אורות הציון. אז הוא אמר, שמעתי שאתה יורד לדרום, לנווה, אז אולי תעבור דרך אורות הציון, תיכנס אלינו לכמה דקות, לתת איזו שיחה קצרה לבחורים, בסך הכל בחורים טובים, אני בוחן פה חלק מהבחורים נחמדים מאורות הציון. ישיבה תיכונית טובה, אבל אז אמרתי לו שזה מעריך לי דרך, כי אני צריך להגיע לנווה. עכשיו אפשר להגיע לנווה דרך סעד, אבל ציר סעד סגור. למה הוא סגור? כי בגלל הירי. אז אני צריך להגיע עד צומת גילת, שזה הרבה יותר נסיעה מזרחה, כדי לרדת משם דרומה. זה עושה לי גוף גדול, אז אני לא אוכל לעבור דרך... אם היה ציר סעד פתוח, הייתי עובר באמת דרך אור עציון, דרך שם מרכז שפירה, ומשם ממשיך ל... לצומת גבים, סעד, ומשם פונה דרומה באמת לזה, אבל ככה אני לא יכול, אז זה מעריך לי הרבה. אז אמרתי, אם עד מחר יפתח הציר, אז אולי אני אצא קצת קודם, חצי שעה קודם, זה מעריך לי, אבל לא הרבה. אז אני אגיע, אבל לא נראה לי באמת שעד מחר יפתח, כי לפי הזה היום היו עשרות פצמרים, היו עד היום, אז נראה לי שלא יפתחו את הציר. טוב, ערכנו בעוד כמה דברים, רק נראה באמת נסיים את הפרק הזה, וזה חשוב. ומה חשוב? דיברנו על גוש קטיף, אז הנה נראה את ההתייחסות לעזה. שם יש העולה מבבל ארץ ישראל, בעמוד 52. הוא מדבר על, על האם יש איסור לעלות, אבל בכל אופן, קצת על מצוות כיבוש הארץ, מהטור הימני, ממש שתי מילים אחרונות בטור הימני בעמוד 52. מכל מקום, בעיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה, כי אדם עושה בתוך שלו לכבוש ארץ ישראל, שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביאה ריקנית של עתה. מתי זה היה? בתף ריש נון א', אתם רואים את תחילת המכתב התשובה, תף ריש נון א', תף ריש נון א', היום אנחנו בתף שין פי, זה 130 שנה, 129 שנה. ולפני 129 שנה, זה הביאה הריקנית, זאת אומרת, לא הייתה מדינה הזה, וכבר המשילו האחרונים למצוות הזה של אכילת מצה, כי עיקר המצווה היא האכילה, ולקיחת החיטים לשם מצווה, והלישה והאפייה אינם גמר המצווה, ומכל מקום במהדה, מצווה גדולה היא. ועל זה נאמר, גומל איש חסד כמפעלו, גם על פעולה של מצווה מקבל שכר. וכולי, זאת אומרת, מה משווה את זה? זה הישות מלכו, רבי ישוע למיקוטנה, משיב גדול לפני כ-100 שנה, קצת יותר, רבי ישוע למיקוטנה, ישראל יהושע מיקוטנה. ומה הוא כותב? הוא אומר, מצוות כיבוש היא עיקר המצווה. מצוות ישיבה בארץ, שזה היה לפני 130 שנה, מה עשו בארץ? ישבו בה. ממתי ישבו בה? בוקר לך, בשנת תרלך, שזה כבר 150 שנה כמעט, לא, 140 שנה. בוקר לך, בשנת תרלך, זה 142 שנה. 142, ישבו יהודים. אומר, הישיבה היא ישיבה ריקנית. אז למה הוא מדמה את זה? לקניית המצור, לקניית הקמח, החיטה, לתחינה, לאפייה, כל זה הוא מדמה. אבל עיקר המצווה בסופו של דבר במצות מה היא? אכילת מצה בליל הסדר, אבל כל השאר זה רק דברים סביבתיים. אז הוא אומר, גומל לאיש חסד כמפעלו, גם על הפעולה של מצווה מקבל שכר, אשרי תמימי דרך וכולי, אבל באמת המצווה העיקרית היא, זה, ובפרט אתה, נראה בסוף הפסקה רק, שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודא שנתנוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא ממזכי רבים, זה אדם שרצה לעלות לארץ, עלה לארץ וכולי. אבל כאן נקודה נוגעת, ומה שכתב מעלת כבוד תורתו בשם המערית, שהעיר עזה, לפי שאינו מכיבוש בני בבל בימי עזרא, לא נתקדש אז, אינה בכלל מצווה זו, לא כן דעתי נוטה. זאת אומרת, יש אומרים שחבל עזה הוא לא נתקדש בכיבוש בני בבל בימי עזרא, ולכן הוא לא ארץ ישראל. כבר הערכתי, לא כן דעתי נוטה, כבר הערכתי בזה בקונטרס מיוחד עניינים אלו, ואחר אחר כשלחו לקונטרס עניינים אלו, וכו'. זאת אומרת שהוא טוען שעזה היא כן חלק מארץ ישראל. עכשיו, אנחנו חוזרים רק 14 וחצי שנה לאחור, שהייתה נסיגה מגוש קטיף מחבל עזה, לפי דעת הישות מלכו, זו ממש מסירת משטחים של ארץ ישראל, עזיבה של הכיבוש ומסירתם לידי גויים, שזה ממש איסור דאורייתא. איסור דאורייתא. מי... שבעזה? אז היא לא אומרת ישראל. נכון. ודבר נוסף, יש פה את ההגדרה של ה... זה בראש העמודה, אינו אלא ירושה והישיבה, כי אדם עושה בתוך שלו, לכבוש ארץ ישראל, אדם עושה בתוך שלו. לכן, למשל, הסברה שמותר לתת את שכם לגויים. למה? כי שכם, בשכם, האם זה כאדם עושה בתוך שלו או לא? מה? הצבא יכול להסתובב, אבל אזרחים לא יכולים להסתובב בשכם. אז זה לא כאדם עושה בתוך שלו. זה הטענה. אז לא כבשנו באמת את שכם. אז מה אנחנו רוצים? אדרבה, נכין ריבונות, נכבוש את הכל, ואז ייכנס ויהיה בכלל ארץ ישראל, וממילא איסור לסגת מכל רגע, מכל רגע ורגע מארץ ישראל. טוב, זה היה מחלוקת. בסדר, בעזרת השם יתברך, נגדיל תורה ונמשיך.